שלום לכולם. היה לי יולי נדודי שנה. עכשיו בדיוק 3:33 בלילה. וניסיתי להקליט את הפרק הזה, אבל הייתה איזושהי בעיה. הטיימר של הדוד שלי טיק-טק במהלך כל ההקלטה. וניסיתי לתקן את זה בעריכה, אבל לצערי זה לא עזר, אז אני צריך להקליט שוב. ואמרתי לעצמי, anyway, התעוררתי, אז אולי עכשיו תהיה את ההקלטה הכי איכותית שהייתה עד היום מבחינת סאונד, אבל יש עדיין רעשי רקע. אנשים ממש עכשיו צעקו ברחוב קללות ו שמעו את זה מהבית. אז אם יהיו כאלה גם עכשיו, אולי זה תתייחסו לזה כחלק מהקסם. אוקיי, אז תודה שחזרתם להזין, מאזינים ומאזינות יקרים. אני רוצה להתחיל. היום אני עוד פעם, בשונה ממה שתכננתי, כתבתי פרק אחר. איזה קטע זה שאם אני מתכנן משהו, איכשהו או שהיקום או שאני בתת מודע עושה הכל כדי לא לעשות את מה שתכננתי. כבר כמה שבועות ברציפות שאני מדבר על לכתוב על נרקסיזם, ובסופו של דבר, הלב שלי הולך למקום אחר. וגם הפעם, הייתי בטוח שאני אלך למקום אחר. אני תכננתי שנדבר על פרפקציוניזם. אפילו הכנתי נקודות שישמשו לי כרפרנסים, ואפילו היה לי ציטוט פתיחה. אבל הנרקסיזם שנזנח, הוא שער הלהבה אחורית נמוכה, החליט לעשות קאמבק. רבים שואלים אותי על סמך מה אני מחליט מה יהיה נושא הפרק, או על תהליך הקומפוזיציה. סתם, לא ממש הרבה אנשים שואלים אותי, רק חבר קרוב שלי והפסיכולוג שלי שאלו אותי. והתשובה שלי, האמת שהיא משתמעת קצת מתחמקת, כי היא קלישאתית, אבל התשובה שלי היא שאני משתדל להקשיב ללב שלי ומשתדל להיות נאמן לעצמי. הפסיכולוג שלי שאל אותי גם שאלה יותר מאתגרת, שאחרי הפגישה ניסיתי לשאול את עצמי מה התשובה לזה. השאלה המאתגרת הייתה, למה בכלל החלטתי לפתוח פודקאסט? ודרך אגב, הוא לא שאל את זה בצורה שיפוטית בכלל, אלא באמת מתעניינת. אז אני חושב שאצלי זה נובע מתוך רצון להיות מובן, או אולי מתוך איזשהו זעם שהצטבר במרוצת השנים אצלי. אבל קשה לי לשים את האצבע איפה אני נמצא על הסקאלה שבין הרצון הלגיטימי לקבל הכרה בזה שיש לי דעות על נושאים מסוימים ושישמעו את הקול שלי מתוך ניסיון שיבינו אותי, או שאולי אני נמצא בקצה היותר קיצוני של יומרנות שבאה לפצות על רגשי נחיתות. ואם אנסה להיות כנה, אני חושב שיש אצלי קצת משניהם, למען האמת. שאלה נוספת שדי התגרה אותי הייתה אם אני מתכוון לשתף את ההורים שלי בפודקאסט. מצד אחד, אני לא סיפרתי להם, מתוך מחשבה שאם באיזשהו שלב אתנף עליהם, אז אולי הם יהיו מודעים לזה, וככה אני אגביל את עצמי מבחינה אומנותית. מצד שני, אולי הם הרוויחו את זה ביושר. אז החלטתי לשלוח להם קישור בכל זאת, ונגלה מה התפתח מזה. בכל מקרה, נראה לי שדווקא הפעולה הזאת שחררה אצלי משהו. טוב, אז אני חושב שהכי טוב שאתחיל בקצת רקע בסגנון של אופרה צבון. באופן מסוים זה אולי יכול להראות משהו על הדרך שבה אני מחליט איך אני מגבש רעיונות לפודקאסט. אז אני אתחיל אולי עם הפגישה שלי עם הפסיכולוג עוד פעם, אבל סביב נושא אחר דווקא. אל תדאגו, זה יתקשר חזרה לדינמיקה משפחתית. אז סיפרתי לו בעצם שהאקסיט שלי שלחה לי הודעה. נפרדנו לפני כחודש וחצי, הייתי אומר, פרידה שאני יזמתי. וזה היה קשר משמעותי, כמעט שנה, וגם גרנו יחד חלק מהזמן. ואמרתי לו שבהתחלה סיננתי אותה, ואז שלחתי לה הודעה שמרמזת על זה שאני לא מעוניין לחדש את הדיאלוג. אתם יכולים לשפוט אותי, אני לא חושב שניתן להימנע מזה אפילו. בכל מקרה, הוא לא ניסה לשכנע אותי לדבר איתה שוב או משהו כזה, אבל אני כן הבנתי שהתגובה שלי הייתה קרה, שיפוטית ואוטומטית, עם קורטוב של פסיב אגרסיב, ועלה לי רעיון שישלח לו הודעת התנצלות. ואחרי הפגישה אני גם עשיתי את זה. תשמעו, אם מדי פעם תעצרו רגע לחשוב על הדינמיות של החיים, תבחינו בדברים כל כך מטורפים. אנשים ניסו במשך שנים ללמוד את המקריות, גורל, כוח עליון, רנדומליות, איך שלא תקראו לזה. וזה עדיין בלתי נתפס. אפקט הפרפר, מתקשרים, קבליסטים, גורואים של ניו אייג', מכניקת הקוונטים, דתות, פילוסופים, כולם מנסים לתפוס, אבל זה עדיין נשאר מסתורי. דבר מוביל לדבר. אם לא הייתי שולח לה את ההודעת התנצלות, לא הייתי מבין משהו אחר לגמרי, שאפילו לא קשור אליה בכלל. מסתבר שאחרי שנפרדנו, אמא שלי שלחה להודעה לשאול לשלומה. נשמע איכשהו לגיטימי עד כה, נכון? אבל הטיימינג משחק פה תפקיד. עכשיו אני צריך להריץ לאחור עבורכם, כי אני רוצה שתראו את מה שאני ראיתי. אבל קודם, אני אנסה באופן שטחי ולא הוגן לתאר קצת את דמותה של אמא שלי. במילה אחת, פולניה. בשתי מילים, פולניה האסלית. פולניות זה אופי. במקרה גם סבא וסבתא שלה נולדו בפולין, ככה שהם אלו שמצדיקות את הסטיגמה על פולניות. וזה לא שאני סטיגמטי, אבל כך יצא, זו אמא שלי. עכשיו, באופן קצת פחות מכליל, הייתי אומר שאמא שלי מונעת מתוך כוח מאוד חזק, שמצד אחד לא עושה לה טוב, אבל מצד שני גם לא יכולה, סלש רוצה, להשתחרר ממנו. והכוח שאני מדבר עליו הוא להיות קורבן. פוזיציית הקדוש המעונה. מרתיר. אבל כמובן שלהיות בפוזיציה הזאת זה לא באמת מספיק עבורה. בשבילה זה איזשהו סמל סטטוס, ואם היא לא תתרברב בו, היא לא באמת תגשים את יהודה כקורבן. כלומר, היא לא באמת רוצה להיות קדוש מעונה, אלא רוצה שכולם יחשבו ככה. והיא תעשה הכל כדי להראות את זה לכולם. אולי חלקיכם כבר מחברים את חלקי הפאזל עכשיו, אבל ישנם עוד חלקים שלא הצגתי בפניכם. דרך אגב, בשלב זה אומר, שאם אמא שלי באיזשהו שלב תאזין לפרק זה, זה יוביל לה איזה שהן תוצאות. היא בטוח תחשוב שאני עושה לה שיימינג. וזה בהחלט לתת לה מתנה. אתם אמנם לא הרבה מאזינים כרגע, אבל הפודקאסט יישאר בענן, ופוטנציאלית כל העולם יכול לשמוע את הביקורת שלי כלפיה. אבל אתם מבינים? אתם מבינים את הפרדוקס? לעשות לה שיימינג זה בעצם לתת לה מתנה. בגלל ש... זה מצייר אותה כקדוש המעונה האולטימטיבי. ולכן אם היא באמת תאזין לפודקאסט הזה יום בהיר אחד, ותשמע את הפרק הזה, אל תצפו לתגובה אחרת מצידה, מלבד התגוננות. התגובה שלה היא תהיה די צפויה, אבל אם זה יהיה משהו אחר, אני מבטיח לעדכן. בכל מקרה, אני סטיתי. מה שאתם באמת צריכים לדעת, זה שלפני מספר שבועות, היה לי ריב גדול עם אמא שלי. אני אשאיר את הפרטים עמומים, כי זה לא באמת משנה על מה הריב. מה שמשנה זה שלאחר הריב, היא עשתה מה שהיא תמיד עושה. מתקשרת לכל מי שהיא מכירה, ומנסה לגייס אותם לצד שלה. להראות להם כמה היא פגועה ולא מוערכת, אחרי כל מה שהיא עושה. התגלגלו תורים צפויה סך הכל. ואחד מתוך אותה פמליית מקורבים, מכרים, אובייקטים של אמא שלי, הייתה האקסיט. בנקודת הזמן הזו, יש לציין שאמא שלי ידע שאני והאקסיט שלי כבר נפרדנו, ושזה עדיין היה טרי יחסית. היא ידע שהיא פגועה מכל הסיפור הזה בכללי, היא לא ידע יותר מדי פרטים. דרך אגב, יש לי הערת שוליים בנושא פרדות, אבל אשאיר את זה לאחר כך, אני באמת התפזרתי too much. אבל תשמעו משהו. תנסו לחשוב לעומק על המילה מניפולציה. ועכשיו תנסו לחשוב לעומק על המילה מניפולציה, כשאתם מוחקים את הקונוטציה השלילית שלה. תראו את הצד השני. הרצון להשפיע על מישהו. הרצון שיעשה משהו מבלי שננסה להסביר לו, לפחות לא באופן ישיר. ואם אז אתם חושבים על זה לעומק, אולי אפשר לקרוא לכל פעולה, כל משפט שאדם מוציא מפיו, מניפולציה. אתם מבינים? כשאדם שואל אותך, מה שלומך? מה הסיכוי שבמוקדם או במאוחר תשאלו אותו לשלומו חזרה? כמעט ודאי, נכון? זה אתוס כל כך שגור שאף אחד לא קורא לזה מניפולציה, אלא נימוסים. כשאימא שלי שאלה את האקסיט שלי, מבלי שידעתי על כך דרך אגב, אבל כשהיא שאלה אותה מה שלומה, הייתה לה התעניינות אמיתית בשלומה, או שהיא רק חיכתה שמתוך נימוס היא תתעניין בשלומה חזרה? עכשיו, אתם אולי תגידו שאני שיפוטי, ואולי תגידו שאני לא נותן לאמא שלי קרדיט, או שתשאלו, איפה שורף לי שהם בקשר? אז האמת שלא שורף לי. אבל אני אשאל אתכם שאלה. או כמה שאלות. מה זה אומר שהאקסיט שלי יודעת על הריב המדובר מבלי שאני סיפרתי לה? והעובדה שלאימא שלי אין איזשהו דחף מוסרי לשאול אותי קודם לכן אם אני מסכים שהיא תיצור קשר עם האקסיט שלי, אומרת עליה משהו? סתם שתדעו, הן מעולם לא היו קרובות במיוחד. היו להם נכסים סך הכל טובים, אבל זה לא שהן דיברו על בסיס יומיומי או שהיה להן איזה חיבור עמוק. אפילו לא עבר בראשה של אמא שלי המחשבה של ליצור את הקשר יכול להיות כשלעצמו נטל נפשי על האקסיט שלי, שנמצאת בשלבי הסתגלות לסטטוס החדש, ואולי כל הזכור של מה שהיה בהקשר שלי לא רק שיעכב אותה ביכולת להמשיך הלאה, אלא ייתן לה תקווה להחזיר את הגלגל לאחור. ושאלה אחרונה, האם אדם כזה יכול להיות באמת קדוש מעונה? אתם מצליחים לראות את החוסר התחשבות או את ההתחשבות המזויפת? אתם מצליחים לראות את הניסיון של אמא שלי לגייס את האקסיט שלי לצד שלה באמצעות יצירת אויב משותף, במקרה הזה זה אני? אתם יודעים מה מטורף? בדיעבד היא גם הצליחה, כי בעקבות השיחה שלה איתה, אז האקסיט שלי שלחה לי את ההודעה הזאת, שתפסה אותי לא מוכן ועניתי כמו שעניתי. באמת, עניתי כמו הנבל שהיא ניסתה לצייר אותי. מה שעוד יותר, שם אותי בפוזיציית האויב. ואני לא חשבתי שאת המהלך הזה אצליח להבין רק בזכות ההודעת התנצלות הקצרה ששלחתי היום בצהריים, ושזה מה שיוביל אותי להשלים את הפרק, לפחות חלק ממנו, שרציתי לעשות על נרקסיזם, הדינמיות של החיים. עכשיו אני יכול להסביר משהו בנושא הנרקסיזם. תראו, יש הרבה סוגים של נרקסיזם, הרבה סוגים של נרקסיסטים, אבל ישנה איזו תפיסה רשלנית בחברה, שנרקסיסט הוא אדם שאוהב את עצמו בצורה קיצונית. אז עכשיו אני אנפץ את המיתוס הזה. הנרקסיסט הזה הוא לא שהוא לא נכון, אלא שהוא מייצג רק סוג אחד של נרקסיזם, הנרקסיסט המגלומן. אולי הם באמת יותר קלים לזיהוי, אבל אל תיתו, אין הרבה כאלה. כי הנה האמת על נרקסיזם. הנרקסיסט הוא לא באמת אוהב את עצמו, כי הדרך שבה הוא תופס אהבה הוא מעוות. נרקסיסטים הם לא יכולים לאהוב אף אחד, אבל יותר נכון לומר שהם לא יכולים לראות אף אחד, כי המושג אהבה הוא מעוות לגמרי. זה מגיע מהמקום הזה שאיך שהם מסתכלים על העולם, איך שהם מסתכלים על אחרים, זה כאובייקטים שיש להם פוטנציאל לשרת אותם בצורה כלשהי, ואחר כך אפשר לזנוח אותם. הייתי אומר שנרקסיסט לא אוהב את עצמו, אלא מתעסק בעצמו. ולכן אדם שרק רואה את המסכנות שלו, והדיכאון שלו, והקורבנות המיוחדת שלו, והכאב שלו, כדבר היחיד שקיים, או הדבר הכי חשוב שקיים, הוא נרקסיסט. ואדם שכביכול מראה אמפתיה, אבל עושה זאת רק לצורך האינטרסים שלו, הוא לא רק נרקסיסט. הוא נרקסיסט הרמומי במיוחד. המיסקונספציה שנרקסיסטים אוהבים בעצמם הופכת את כל העסק הזה להרבה יותר מעורפל, ויש עוד מושג שהופך את זה למורכב. אגואיזם. מה ההבדל בין נרקסיזם לאגואיזם? האם יש גבול? איך שאני רואה את זה, חברים, זה לא רק שיש גבול, אלא שאגואיזם הוא מכיל בתוכו את האנטידוד לנרקסיזם. מוזר, אה? האגואיזם הוא התרופה לנרקסיזם? אז אנסה להסביר את ההבדל כמו שאני רואה אותו. תדמיינו עכשיו אדם שכל מה שמניע אותו הוא הרושם ליצור, הוא ליצור רושם בעיני אחרים. למשל, קחו דוגמה למעשה אחד, שהוא הולך לחדר כושר על מנת לצלם את עצמו כדי לקבל לייקים. אם לא הלייקים, הוא לא היה הולך לחדר כושר. קחו דוגמה של אדם שעושה פודקאסט רק בשביל להראות שהוא חכם. אתם מבינים? עכשיו תדמיינו אדם אחר. כשהוא הולך לחדר כושר, הוא עושה את זה כי הוא חושב שזה חשוב, והוא עושה את זה עבור עצמו. אבל יש פה איזשהו מלכוד. אני לא רוצה שתפרשו אותי לא נכון. מה הקטע? אדם כזה, שבאמת הולך לחדר כושר, עבור עצמו, מתוך אגואיזם, האם אדם כזה לא יכול לצלם את עצמו ולעלות לרשת החברתית בגלל שזה נרקסיסטי? אז זה לא מה שאני אומר. אצל כולנו יש מרכיב של נרקסיזם שהוא בריא ולגיטימי. אצל כולנו. העולם הוא לא דיכוטומי. ואם הוא כן דיכוטומי, אז הייתי יותר אומר שהוא מונוכרומטי. כי בתוך הצבע הבודד הזה, יש אינסוף גוונים, אתם מבינים? אני אצטט עכשיו את דוקטור סוס, החיים הם עניין של שיווי משקל. כולנו צריכים מידה מסוימת של נרקסיזם, אבל מה שמצחיק, זה שמה שמאזן אותו זה האגואיזם. מאזינים יקרים, אני אוסיף בכל זאת את הציטוט שרציתי לפתוח איתו את הפרק שלא נכתב על פרפקציוניזם, בגלל שזה מתקשר גם למה שאני רוצה להגיד עכשיו. אז כל הקטע עם פרפקציוניזם הוא מאוד מסוכן, בגלל שכמובן, אם הנאמנות שלך לפרפקציוניזם גבוהה מדי, אתה אף פעם לא תעשה כלום. כי לעשות משהו מביא לתוצאות. זה סוג של טרגדיה. כי זה אומר שאתה מקריב את כמה הדבר הנהדר והמושלם בראש שלך לטובת משהו באמת. ועכשיו המסר שלי. היכולת של האדם לאהוב את עצמו תלויה ביכולת להכיר בחוסר שלמות שלו. תודה רבה שהאזנתם, ונתראה בפרק הבא.
Cage that keeps me from dancing. with the one I love. My mind holds the key. My mind holds the key. My mind holds the key. I'm living in an age that calls darkness light. My language is dead, still the shapes fill my head. I'm living in an age whose name I don't know. Though the fear keeps me moving, still my heart beats so slow. My body is a... My body is a cage. My body is a cage. We take what we are given. Just because you've forgotten doesn't mean you're forgiven. I'm living in an age that screams my name at night. But when I get to the doorway, there's no one in sight. Set my body free.